משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
שבוע של משפחה גרעינית מתחיל עכשיו.
עכשיו.
התוכנית היחידה שבה לא תשמעו לא את ביבי ולא את גנץ, לא את יאיר ולא את שוונץ.
אנחנו מיד מעבירים תחנה. אנחנו רוצים לשמוע מהאנשים האלו עוד. איך כל אחד מהם, רק הוא והוא, דואג ומתנהג בצורה מצוינת, בעוד שהשני הוא פשוט מפלצטרון.
כן. אנחנו מדברים רק על ענייני משפחה היום, ויש לנו הרבה נושאים שקשורים למשפחה. אנחנו נדבר בחצי השני היום על נושא שעלול לעניין אתכם, הפער הדיגיטלי בינינו ובין הילדים שלנו, על כל העבירות הקטנות שאנחנו עושים במרשתת.
אז הנה, אפשר להגיד משהו על ביבי וגנץ, שהם גם כן אומרים דברים על הילדים. אולי זה לא בסדר, אולי הילדים עומדים להתלונן.
נראה לי שהילדים שלהם מגוזיסים לגמרי. וגם נדבר על יום הנראות הטרנסית, שמעת עליו?
כן.
יום שנחגג היום. כן. ותחת הסיסמה הנהדרת, אל תסתכלו עליי, תראו אותי.
יפה.
נכון?
כן, כן.
בין ה...
נדבר עם עדיף אולפסון שהוציא ספר שירי מאוד יפה.
כן.
סביב הנושא.
וגם נדבר על הצעות נישואין בפרהסיה, האם טובות הן בעינינו, אם לאו. ותכף ממש נדבר על זה שבנות שנולדו אחרי שההורים שלהם רצו בן, משיגות ציונים פחות טובים במתמטיקה. כן.
טוב.
הגיוני.
לא, יכול להיות גם ההפך. שנגיד רוצות דווקא ההפך, רוצות להוכיח עד כמה הן טובות כמו בן, ודווקא ככה הם ישיגו ציונים יותר טובים במתמטיקה.
נכון, אבל תארי לך שאת נולדת לאבא שלא רצה בך באמת, אלא רצה בן, ועכשיו את נולדת לו, אז הוא מן הסתם פחות יקדם אותך, פחות...
שוב, זה נראה לי יכול להיות גם ההפך, אבל עם מחקר חדש אנחנו לא מתווכחים.
כן.
כלומר, אנחנו מתווכחים, כמובן, כמו עם כל דבר אחר.
יום שישי בצהריים אני ישן, פתאום...
מה אתה משוויץ פה סתם?
כולם ישנים ביום שישי אחרי הצהריים. המנהג הזה עבר מן העולם?
לא, סתם, אני גם ישנתי.
לא, באמת אני שואל, המנהג עבר מן העולם?
לא, שישי אחר הצהריים זה עדיין המקום.
זה עדיין, נכון? כי 2-4 בימי יכול נעלם.
ויתרנו, אבל לא.
גם אין מה לדרוש את אלבונו, זאת אומרת, אם אתה מנסה לנמנם לך ופתאום מישהו מרעיש, אין לך מה להגיד.
אתה לא יכול להגיד לו, הלו, שלף שטונדה וזה, כאילו מי אתה?
בדיוק, ומה זה שלף שטונדה ומה אתה מדבר אליה בשפות?
מה זה השפה הזאת, מה אתה מתנסה? נכון, אבל לשישי אנחנו שומרים עליו.
3 בצהריים, פתאום צעקות, ילדים ומבוגרים וצעקות ועניינים. ווואו.
איפה, כאן מחוץ לחלונך?
ממש מחוץ לחלוני. אני נשלף ממיטתי באמת עם דם בעיניים.
חפשו את המטמון זה היה?
לא, ואז אני רואה מבוגר ושני ילדים משחקים כזה יפה. במבוגר שהוא לא אבא שלהם לדעתי, אלא דוד שלהם או משהו, אבל משחק עם שני ילדים, מפעיל אותם בצורה כל כך, כל כך מקסימה. מבוגר כל כך פרו ילדים ש... לא נותר לי לשלוח את הבנות שלי לשחק איתם, והלכתי חפוי ראש, ועשיתי לי משהו אחר.
יפה, נחמד.
כן.
בכפר, לצערי, השעות האלו שאכן סיכמנו, שהן קדושות לתחום המנוחה, זוהי השעה היפה של הגיזום. שכן, במהלך השבוע, אין בעל עמיד שעה נמצא בביתו, לצד המקסחת האהובה עליו, ואז בשישי בדיוק בדיוק שהכל משתתק, והשעה היא שעת רצון של הנמנום, או אז הטרטורים פורצים, הכיסוחים מתחילים, זה קשה לי.
בשכונה פה זה בשבת, בשבת כל אחד מוציא את המכונה שעוזרת לו להרגיש בעל תחביב. ואז אני אומר, אני חייב לחזור בתשובה ולגור באיזה לשם או דשם או משהו, מקום כזה של דתיים, כי זה לא קורה שם. כל נגר חובב, נפח חובב, גנן חובב, ספר חובב, כולם מוציאים את מנועי הבנזין הרועשים שלהם.
כן.
ומה תגידי? כלומר, בן אדם יש לו יום חופש בשבוע, זה הזמן שלו לעשות את הדבר שלו, לא?
אני אגיד להם להצטרף למגמה לחזרה לכלים חקלאיים לא ממונעים. שזה ממש שממש צובר תאוצה מאוד גדולה בפינת המטבח שלי.
כן?
כן, זה ממש אזור נורא קטן שבו זה תאוצה.
אני זוכרת שאימא שלי הייתה נותנת לי מדי שבוע, בלנדר ידני כדי להכין את הקצפת. כן. זוכר שהיה כזה שהם
סובבים. בוודאי, בוודאי.
מהר, מהר, חצי שעה ידית.
ככה אתה מרגיש בעל ערך, ועם שרירים קטנים, וכן.
טוב, בואו נדבר על מחקרים. קודם כל, מחקר חדש.
מחקר חדש.
את הקלטת את זה במיוחד, או שלקחו?
אני חייבת שהם נטלו את זה מאחת הפעמים שהשתתתי כאן, ורקחו מזה משהו.
בנות שנולדו אחרי שההורים שלהם רצו בן, משיגות ציונים נמוכים יותר במתמטיקה.
לא מספיק היה להם קשה גם ככה.
וזה מחקר-מחקר, לא מחקר-מחקר, כן? הנה דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, תפרש עבורנו את המחקר. שלום עידית.
שלום עידית.
שלום, שלום.
האם אכן מחקר-מחקר או מחקר-מחקר ראשית?
מחקר-מחקר, הם גם עשו את הצעד הנוסף, והם בדקו את זה גם ברמה של העמדות, כלומר גם העמדות של ההורים ביחס לתפקידי המגדר, איפה נכון שהאישה תהיה, מה הוא מקומה, ולמה אפשר לצפות ממנו באופן כללי בחיים, וגם אצל הילדים, העמדות, אבל הם גם בחנו את זה בהשלכות על ההתנהגות, אז אצל הילדות הם בדקו את זה בציונים הממוצעים שלהם במתמטיקה בהשוואה לבנות גילם, ואצל ההורים הם בדקו את זה בעד כמה הם המשיכו לעשות ילדים עד שהם הגיעו סוף סוף לבן המיוחד.
רגע, יש לי שאלה. האם באותן משפחות ממש, אני לא יודעת אם המחקר עונה על זה, באותה משפחה ממש, אם הגיעה ילדה בדיוק שדווקא כן רצו ילדה, האם ציוני המתמטיקה של האז היו טובים כשל חבריה? כלומר, האם זה בכלל קשור לרצון או בעצם, או בכלל למחשבות המגדריות שיש למשפחה הזו?
אז באמת מה שהם בדקו, הם מצאו כן שיש איזשהו מתאם מסוים בין היתר בין עמדות כלפי מגדר, או נפר בצורה ברורה, עמדות שליליות כלפי המגדר הנשי, לבין ההתנהגות הזו של להמשיך לא להתבנות מעבר לשכות הסטטיסטית של אותה קבוצה.
רגע, את סתם אומרת שליליות, כי את חושבת של נגיד לבשל לצורך העניין זה פחות טוב מאשר לחשב. לא?
לא, כי מה שהם מדדו, הם מדדו משפטים, מדדים כמו אם אפשר, עד כמה ההורים הסכימו משפטים כמו הגיוני שיותר, שחלק גדול יותר בכסף, בתקציב המשפחה ילך לבן, אם יש בן וכמה בנות, שאישה מיותר שלילה ללמוד, דברים מהסוג הזה באופן כללי, לא שאלו ספציפית על חשבון.
זאת אומרת, משפחות שבהן רוצים בן מלכתחילה, הן משפחות שהן מוטות מגדרית מלכתחילה, זה רק מנבא את מה שיקרה אחר כך.
כן, בדיוק ככה, זה איזושהי תפיסה יותר שמרנית, הרבה פעמים גם קשורה למעמד השכלה יותר נמוך, כלומר, השכלה היא כן משהו שעוזר לנפץ את תפיסות היותר שמרניות האלה של תפקיד האישה לא להוליד ילדים ולטפל בהם בלבד.
אז מה עכשיו אנחנו אומרים? אסור לרצות בן?
מותר בהחלט. השאלה היא עד כמה אתה מרגיש שזה הגיוני להפלות את ביתך, להפלות לרעה את ביתך ביחס לבנך. עד כמה הגיוני לחשוב שאם היא בת אז חבל להשקיע בשיעורים פרטיים או בלימודים או ב... לשבת וללמד אותה לקרוא. כדוגמה.
יס. אוקיי.
נו, אבל רגע, אבל, אז אוקיי, אבל כן משקיעים בדברים אחרים, לא? זאת אומרת, גם אותה בת, נגיד, יודעים שנגיד במשפחה שמרנית, כן מייחסים לה יכולות אחרות מסוימות, ושם אולי כן משקיעים בה, לא?
אני חושבת שחלק מהבעיה זה שהתפקידים הנשיים הם על תקן של עבודת צללים, כלומר, לתפקידים שלא משלמים עליהם. ברגע שגבר חלילה מתאלמן או מתגרש לפעמים, אז מתברר שאם צריך לתמחר, שאם צריך לשלם בכסף על הקניות, על הבישולים, על ההסעות לחוגים, על השמרטפות, אז מתברר שבעצם אלה עבודות שכן יש להן הרבה משקל כלכלי, ובשגרה הן מתבצעות על ידי נשים בחינם, בתור תחביב.
כן.
משהו קטן כזה בשביל הנשמה.
לא, לא בכך תחביב. תראה, את יודעת, אני איתך בעמדותיי, אבל אולי מה שצריך זה פשוט לבטל את זה שהכל נמדד בכסף, ואז הגלגל יסתובב באופן אחר.
אני מאוד מסכימה.
אבל זה אני לא בטוחה שיקרה ממש 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 השבוע, פשוט, וגם לא בזמן הקרוב.
שבוע בגלל שיש בעיות ביטחוניות והבחירות, אבל משבוע הבא. כן, יש משהו מאוד באמת בתפיסה הזו, שמספרים ושורה תחתונה וחישובים והנדסה הם מה שראוי וחשוב, כן. לטפל או לחנך או לגדל או להשקיע בקשרים בין אישיים, זה משהו שהוא נשי ובזוי בו זמנית.
כן, בזוי כי משנים עליו פחות עדיין, נכון? כי מתמטיקה יותר מקושרת למקצועות של רווח, זה נכון.
בסדר. וגם בגלל שלאימא לא משלמים, עקרת בית, היא יקרה
משלמים
כלכלית.
משלמים לה במטבעות של אהבה.
לא בהכרח, הרבה פעמים זה לא מובן מאליו.
נכון, לא בהכרח.
אבל אני חושבת שהאהבה לא נכון. קשורה, דווקא אימהות שיוצאות לעבוד, אני חושבת, לא מקבלות פחות אהבה מילדיהן, ונותנות להן אולי מודל לסוג אחר של התנהלות. הרבה פעמים זה כן קשור למשק בית שהוא קצת יותר שוויוני. חלוקת העבודה
דוקטור עגית גוטמן, אנחנו נעצור כאן. האם ידעת שבשוודיה אסור להוריד את המים באסלה אחרי 10 בלילה אם יש עוד אנשים בבית?
מקסים.
ידעת או לא ידעת?
לא היה לי מושג.
לא היה לי מושג. אני קורא מתוך קלפי סקרנות.
אני חושב ששוודיה היא מקום אוטופי לחלוטין כבר.
זה סתם אומרים דברים על שוודיה, כמו שאומרים על הירח פעם, עכשיו אפשר להגיד את זה.
מקום אוטופי במיוחד לאנסים, זה שם ממש יש להם גן עדן, כי אסור להגיד שאונס מתרחש. ובנבדה אסור לקחת אריה לקולנוע, אם אנחנו כבר מדברים.
שזה דבר שמאוד הרגיז אותי כשלקחתי את האריה שלי לקפטן אמריקה.
רגע, זה קלפים לבנות גם?
מה זאת אומרת?
לא יודעת, אני רק מבדת, זה בוורוד.
זה לא בברות, זה בטורקיז.
זה בטורקיז זה ככה דו-מגדרי. זה ברב-מגדרי.
וההיפופוטם משתמש בזיעה של עצמו כקרם הגנה מהשמש.
נכון.
אם חשב מה לעשות עם הזיעה
שלו. אנחנו קוראים לך את כל העובדות החמודות האלה, זה באמת מתוך שתי קופסאות שקיבלנו לכאן, שנקראות קלפי סקרנות, וזה בעצם קלפים שאפשר לשגר עם ילדיך בקופסת האוכל, למשל.
כן.
ואז בעודם מכרסמים את הקריך הטעים, הטבעוני והמושקע שהכנת להם, הם יכולים גם ללמוד ככה על זיעת הקרנף ועל הורדת המים בשוודיה, וזה איזשהו תוספת, זאת תוספת חמודה. אצלנו בבית זה תפס מאוד.
כן?
כן, למעשה הקראתי את כל העובדות שהקראת כרגע ברצף לביתי הקטנה שעדיין לא קורית לבד, והיא רק רצתה עוד מזה, כמו פיצוחים.
נהדר. עידית גוטמן, תודה רבה, קלפים מאוד יפים.
עידית, אנחנו מודים לך. זה לא עידית עשתה. לא, זה לא הייתה עשתה, עשתה את זה מישהי אחרת לגמרי. אבל רצינו לחלוק את זה איתך, שזה דבר חמוד. תודה רבה, עידית גוטמן.
תודה.
האם ידעת שחילזון יכול לישון במשך 3 שנים?
באמת? אני גם יכולה לישון במשך 3 שנים. זה סתם פשוט מפריעים לי, אנשים מבחוץ, אבל אני גם יכולה. בכל אופן, אני ממליצה על קלפי הסקרנות, הם חמודים מאוד.
מעניין מי... ספרי מה הדבר הבא שלנו, בינתיים אני אגיד לך מה...
אוקיי, בסדר. אנחנו עוברים לדבר על יום הנראות הטרנסית. אנחנו רוצים לדבר עם עדי וולפסון, שהוא גם משורר, וגם פרופסור להנדסה כימית, וגם פעיל סביבה, שאני ממליצה לך מאוד לעקוב אחריו במקומות שבהם הוא כותב. זה ספרו השישי, שנקרא אני אבא... שלך, לדעתי.
לא, זה לא. לא כתוב...
נכון, נכון. לכן ניססתי. בדיוק לכן ניססתי. הוא אבא לילד טרנס, ואני חושבת שבאמת, מבחר השירים שיש לנו, כמו שאמרת, אמין לא כתוב, זה עוסק גם בדבר עצמו, וגם, בגלל שזה שירה וזה בעברית, זה עוסק גם בחוויה השפתית של העברית, כשפה שהאמין בה הוא מאוד מאוד נוכח. עדי, שלום.
שלום רב.
הלאה, נקרא היי. שיר שלך. אבל אני פה, אני רוצה לקרוא שיר שלך, אבל כתוב, אף חיפושית משה רבנו. זה רבנו, נכון? זה לא כזה.
נכון, רבנו, נכון.
רבנו, כי זה מנוקד רבנו. לא יודע למה.
יכול להיות, כן, יכול להיות בטעות, כן.
וואו. שיר שכתבת, נקרא אל תשכח, מתוך ספר השירים החדש שלך שמוקדש לבנך. אף חיפושית משה...
השיר הספציפי הזה הוא לא מהספר, הוא... שיר שנכתב לאחר שהספר כבר, אבל הוא מאוד
פרטים, פרטים, פרטים. אוקיי, עדי, בסדר. אף חיפושית משה רבנו לא תייפה את הרגע הזה שקראו לעברך קוקסינל. ושום דבר לא ימחה את העלבון מהיריקה, גם לא את הצחוק המתגלגל. תצטרך לחיות עם זה, ולא את זה. אתה כבר יודע מי אתה ומה הם.
ואני יכולה עוד אחד?
כן.
אוקיי, זה נקרא ניסיון ראשון. ניסיתי לכתוב לך במקום לך. ושבתי איך העברית מחוץ לשירים מאפשרת לא להחליט. כתבתי אתה ולא את, רק אות אחת הופכת עולמות. וחשבתי איך שהדף מאפשר לי להסתתר. אמרתי בראש ללא קול. אני אוהב אותך. הרגשתי בגוף בכל תנועה, אני אוהב אותך. נשכתי את שפתיי ולחשתי, אני אוהב אותך. צעקתי בכל כוחי, אני אוהב אותך.
איזו חוויה מבלבלת, עדי, להיות אבא למישהו שחצה את הקו, נכון?
נכון. חוויה מאוד מבלבלת כשהיא קורית פתאום. אני חייב לומר שבתקופה ארוכה ביתנו באז הייתה בבלבול מאוד גדול, עם הרבה קשיים, לא למדה, הסתגרה, אבל לא ידענו במה מדובר, בדקנו, חשבנו...
הנושא עלה? הנושא של אי נוחות מהמגדר?
לא, הנושא לא עלה בכלל.
לא עלה מולכם או לא עלה בינה לבינה עד אז?
לא עלה מולנו וגם לא עלה בינה לבינה עד אז.
אוקיי.
ובעצם רק אחרי תקופה מאוד ארוכה, שבסופו של דבר גם היא יצאה מהבית לפנימיה, כי פשוט חשבנו שזו תהיה הדרך שאפשר היה להתקדם קדימה, בעצם כשהתחילה לחפור פנימה, הנושא עלה בה, ואז היא באה אלינו. אני חייב לומר שבגילוי רב, ואמרה לנו דברים מאוד מאוד מרגשים. זאת אומרת, אמרה לנו, אני רוצה לספר לכם, כי אני לא רוצה שיהיה לנו סוד, ואני יודעת שתאהבו אותי. ובעצם סיפרה לנו את זה. וכשהיא סיפרה לנו את זה, אז אהבנו. אבל יש הרבה הרבה, כמובן, דברים שאתה מתחיל לקרוא, לשאול, לשאול את עצמך, מה? לנסות להבין... הרבה שאלות של כמו מה היה אחורה, אם היה משהו שאפשר היה לראות, הרבה שאלות של איך אני כאדם, אתם יודעים, הרבה פעמים כשאנחנו שומעים, קוראים על דברים כאלה ואחרים, אנחנו אומרים, אם אני הייתי כך וכך, הייתי עושה כך וכך, אבל אתה אף פעם לא יודע שאתה לא נמצא שם. אז אני לפחות, ואני מדבר כמובן רק בשמי, לא בשם אף אחד, גם לא בשם הבן שלי, אני מצאתי את עצמי עם המון המון מחשבות על בני האדם, עם המון המון שאלות על מה זה בכלל מגדר ומיניות וכדומה, אבל כמובן, ואי אפשר להתכחש לזה, גם שאלות של איך הולכים עם זה הלאה, ומה קורה בעולם שלנו, שהוא לא עולם כל כך מכיל וכל כך אוהב שונות,
ובמיוחד, במיוחד, הטרנסג'נטרים נראה לי שהם בתחתית שרשרת המזון של המוכלים. באמת, אליהם, כיוון שזה גם קשור למיניות, ומיניות כאילו, בשינוי, זה באמת, הם אוכלים את החירה.
כן, זה נכון, תראה, אתה יודע, הדבר הראשון, אם אתה היום פותח אינטרנט ומחפש, הדבר הראשון שאתה יכול למצוא זה איזו רשימה כזאת, אחרי כל הכללות וכל הדברים, איזו רשימה כזו מאוד מוגדרת, חירורגית, מה זה אומר, בשינוי מין וכל הדברים, והורמוני ופה ושם, אבל כמובן שהעניין של הנפש קיים, וקיים מאוד, והעניין של באמת, כמו בשיר שקראת, המועקה הזו והקושי הזה להתמודד, ואנחנו ידענו שכמובן אם אנחנו, ואני שמח שאנחנו והילדים האחרים וכל המשפחה המורחבת מהרגע ראשון כולם קיבלו והכילו, ואני תמיד תמיד אומרים לי אל תשכח שזה לא ככה, שאצל רוב האנשים זה לא ככה, הם לא באים להורים שלהם, הם הולכים מחוצה, הם מפחדים, הם מסתירים, לא מקבלים אותם, לצערי זה המצב ברוב המקרים, אבל עדיין צריך להתמודד עם העולם הגדול, וברור שגם שם יש הרבה חששות והרבה שאלות.
תגיד, כמה זמן, סליחה שאני, האם בתוכך, בלבך, אתה כבר קורא למי שהייתה ביתך והיום בנך, אתה כבר, אתה רגיל לגמרי לחשוב עליו כבן?
לגמרי. אני כבר קורא לגמרי כבן, זה תהליך, כמו ששרון
קראת שיר,
זה תהליך, אתה יודע, העברית היא שפה מגדרית, ולכן יש פה ישר גם את הקושי, זה תהליך שלקח כמה חודשים, כמה חודשים.
מה קורה לזיכרונות?
מה קורה לזיכרונות? אני חושב שיש זיכרונות. מבחינתי ילד הוא ילד, גם אם המגדר הוא כזה או אחר. יש זיכרונות של ילדות, הם היו טובים, יש דברים פחות טובים, כמו שיש לכל אחד. אני לא מרגיש שיש איזושהי מחיקה של מה שהיה, שצריך למחוק את מה שהיה. יכול להיות שהבן שלי כן רוצה למחוק דברים, אבל אני לא מרגיש שאני צריך למחוק את מה שהיה כדי לקיים את מה שיש עכשיו. אבל ללא ספק נוסף לתוך הסל, נוספים הרבה הרבה דברים חדשים שצריך להתמודד איתם, ללמוד אותם, להבין אותם, גם בשפה, אבל גם ביום יום, במהות, בדברים. זה מסע, זה מסע מורכב. יש הרבה התמודדויות מסביב, עם מערכות, כמו בכל דבר של שונות, אז תמיד צריך להתמודד עם מערכת. אפילו כשאתה רוצה ללכת בקופת חולים, לעשות בדיקה כזו או אחרת, אבל כתוב שזה בת, וזה רק בן עושה, אז מה פתאום?
בירוקרטיה מגדרית, אוקיי.
בירוקרטיה מגדרית, כן. ויש דברים שצריך באמת לחשוב אחרת. עוד פעם, זאת אומרת, לחשוב עכשיו שהיית רגיל שאתה חושב בצורה של בת, ואתה חושב בצורה של בן. ואני לא מדבר על אם קונים כדורגל או קונים בובה. זה לא היה ממש העניין אצלנו אף פעם. אבל שאלות של שירותים. כן, זאת אומרת, לאיזה שירותים נכנסים עכשיו? שזה סוגיות שעלו.
הוא גם נער, נכון? הוא בגיל של התבגרות מינית, נכון?
כן, כן, כן. נער הוא עוד מעט בן 18, עוד מעט בן 18.
תגיד, לא רצית להגיד לא רצית להגיד לה. עצרי רגע, שנייה, זה גיל ההתבגרות, רגע, אולי נעבור את הגיל הזה שהוא מאופיין באי שפיות כללית. נגיע לגילי ה-20, תכן שזה יעבור, יכן שזה יישאר, אבל זה לא הזמן.
תראה, לא ככה כמו שאתה מתאר, אבל בהחלט היה לי איזה משפט שהוא מאוד כעס שאמרתי אותו הרבה זמן, הוא כעס. אמרתי, בוא נבדוק שזה זה. ובאמת, אנחנו, עם הגילוי הראשון שהוא בא, אמרנו, אנחנו איתך ואנחנו נעשה הכל, אבל בוא נשאל שאלות, נברר, נתייעץ, נראה, נעשה תהליך. לא ברגע אחד, בוא באמת נבדוק שזה זה. אז בהחלט כן.
אז אתה אומר שהוא כעס על זה, אז בדקתם ש... אבל כן, את הבדיקה.
בהתחלה הוא עוד פעם, הוא כעס על האמירה שאני אומר, אבל שיתף איתנו פעולה, וגם אני חייב לומר שגם אפילו בדיקות קטנות, למשל אני בדקתי, האם לא רק אני זה שמשנה את המגדר בשפה, האם הוא קורא לעצמו בלשון זכר. זאת אומרת, לראות, רגע, אני עכשיו צריך להתאמץ, אבל בוא נראה שהוא מתאמץ, זה באמת חשוב לו, שזה באמת ככה הוא רואה את עצמו. או דברים אחרים. אז בהחלט יש את החלק הזה. זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, זאת אומרת, שאלו אותי הרבה פעמים, אבל איך יודעים ואיך בטוחים? אני לא יודע אם בטוחים או יודעים. אני יודע מה הוא יודע, אני יודע מה הוא אומר ומה הוא משדר, אני יודע מה עושה לו טוב. ואני מקווה שאנחנו הולכים בדרך הזאת, ובאמת תאפשר לו לממש את עצמו ולאהוב את עצמו יותר.
המשפחה המורחבת, דורות אחרים,
שני
פלגים.
שנייה, המשפחה המורחבת, שרון, יש שם שני אחים.
כן.
היו שני אחים ואחות, ולפתע יש שלושה אחים. איך הקומבינה מסתדרת מחדש?
נכון. יש הרבה דברים גם שצוחקים על העניין, כמו לקחת לי את התחתונים או כאלה דברים. יש, תראו, יש התמודדות, והתמודדות, כל המשפחה צריכה להתמודד עם שינוי שכזה. אני, כן, יש פה הרבה התמודדויות לכל אחד עם עצמו, כמשפחה יחד. לשמחתי הרבה, עוד פעם, גם הילדים האחרים ורעייתי וההורים והדודים, כולם מהרגע הראשון מאוד הכילו, שאלו הרבה שאלות, דיברו, עשו את השינוי באמת עם המגדר בשפה, לא כולם מפליחים עוד עד הסוף תמיד, כל אחד בשלבים שלו. אבל אני חושב שבעצם לנגד כולם היה שאנחנו רוצים שיהיה ילד מאושר ושיהיה לו טוב.
וטוב לו?
גם כולנו, אני רוצה להזכיר, כולנו ידענו וזכרנו מה היה לנו כמה שנים לפני.
וזה פתר את העניין?
שזה היה מדובר בחדר.
סופו של עניין, זה לא פתר לוואלה.
לא, כענייני נפש הם לא יושבים תמיד על משהו אחד רק. זה לא פתר לגמרי את העניין, וזה עוד התמודדות שצריך להתמודד איתה, אבל אני חושב שבהחלט הגילוי הזה וגם הקבלה נתן איזשהו אור אחר, נתן איזשהו כיוון אחר. כשחיים ממשהו שאתה לא בטוח, ואז אתה כן אומר, הנה אני בטוח, ובטח אם יש סוד שאתה צריך לשמור עליו, אז זה מקשה עוד יותר, זה גורם לעוד יותר הסתגרות. אבל זה לא אחד לאחד קשור, לפחות ממה שאני רואה, ואני לא יודע, אולי בהמשך אנחנו רק בתהליך.
עדי, שאלה אחרונה, כי אנחנו בעצם מדברים על ספר שהוצאת, זאת כשלעצמה בחירה מאוד לא שגרתית, להוציא ספר שירים על הנושא הזה שמתאר את החוויה שלך, איך זה התקבל על ידי הבן שלך ובכלל?
אז תראו, את הספר התחלתי לכתוב לפני שידעתי את הדבר הזה, בעצם כשהבן יצא מהבית, עוד לפני שידעתי, ובעצם כל הנושא המגדרי עלה באמצע הספר, וכמובן זה תפס נפח. ואני לא חשבתי לפרסם את השירים, פרסמתי ספרים לפני, שירים לפני, אני בן אדם די חשוף, אבל לא חשבתי, כי ידעתי, יש פה עוד אנשים, והבן שלי ביקש לקרוא את השירים, והוא התקשר אליי, והוא אמר לי, שאני, אבא, אתה צריך לפרסם את זה בשביל ילד אחר. וזו הפכה להיות איזו משימה עכשיו, שביחד כולנו הבנו שיש לנו אולי איזשהו תפקיד. ואז באמת החלטתי לצאת מהספר הזה, בתקווה שיהיה עוד דרך שאנשים יוכלו לקרוא, לראות, להבין, להתמודד. התמודדות של הורים, יש הורים שמתמודדים עם המון המון דברים. זה רק אחד מבין רבים, כל אחד יש לו התמודדויות עם הילדים. אבל זה ספר שמדבר על הורות, ולאו דווקא רק על הנושא המגדרי, אלא על התמודדות עם הורות.
קבלה, באופן עקרוני, כן.
עדי וופסון, אנחנו מודים לך מקרב לב על השיחה הזאת. היום הוא יום הנראות הטרנסג'נדרית. מעניין אותי מה היה.
הספר נקרא, אתה קורא לו אני אבא שלך, שלך או שזה יישאר כך שאפשר לקרוא את זה גם?
הוא לא מנוקד בכוונה, מפני שהספר מספר את הסיפור מי שלך לשלך. היום ברור שזה שלך, לנו, אבל הספר מספר על הדרך הזאת. אז לכן הוא לא מנוקד במילה הזאת במכוון.
עדי וופסון, אנחנו מודים לך מאוד מאוד מאוד. תודה
שתמצאו אושר בשמחה. תודה. מעניין איך סמוטריץ' היה מגיב אם הבן שלו היה בא אליו, אם הבת שלו הייתה באה אליו, אומרת לו, אבא.
אמר לך, עדי, אי אפשר לדעת, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. יכול שהיה מקבל את זה מהמם. יכול, אני אומרת, באמת, באהבה אני אומרת, כמו שאומרים.
טוב, לא נצא להפסקת זמרירים לפני עוד פריט מידע מקלפי הסקרנות. האם ידעת? כבר ידעת כי כבר קראת את הכל
האלו. לא את כולם, לא את כולם, תן לי, אני אוהבת גם עוד, תביא.
האם ידעת שסוסים לא יכולים להקיא?
לא יכולים להקיא? ומה הם כאילו יצאו בלילה, ישבו בנילוס, שעות וזה, לא יכולים להקיא?
לא יכולים להקיא. וחזירים לא יכולים להסתכל למעלה. בסדר, כי הם חיית מאה, הם לא יכולים להסתכל לקדוש ברוך הוא. זה פרשנות ביתית.
אוקיי. זה בא שהאוכל הכי טעים נמצא למטה.
טוב, אנחנו נצא ל... מה?
מיכל שלם יצרה את קלפי הסקרנות האלו שאנחנו נהנים מהם מאוד. תודה, מיכל. מיכל.
יפה, אנחנו נוצאים להפסקת זמרים, ואחר כך, על הפער הדיגיטלי בינינו בין הילדים שלנו, ולמה אנחנו עושים בושות לילדים שלנו באינטרנט. תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
שלום, קוראים לי עומר. בשירותי הצבאי שירתי כלוחמת הגנה אווירית. עם שחרורי שמחתי לגלות שאני זכאית לקבל מלגת לימודים מתוכנית ממדים ללימודים. אני רוצה להודות לתורמי יחד למען החייל ולאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון שנותנים לחיילים כמוני את המלגה. בזכותכם אני יכולה להשקיע בלימודים בלב שקט. תודה.
אנו קוראים לכם להשתתף ולתרום. לתרומות, היכנסו לאתר יחד למען החייל או חייגו כוכבית 3399.
שלום, זה שוב אני, דדי, החתול מהפח הכתום. רציתי להזכיר לכם שאריזות פלסטיק, אריזות חלב וגם קופסות שימורים זורקים לפח הכתום. תודה באמת.
אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר.
תזמור את המהפכה עם ברי סחרוף וריה מוכיח במופע שכולו אלבום המופת סימנים של חולשה במסגרת סדרת המהפכה באופרה הישראלית. מנצח רועי אופנהיים. רביעי, 9 ב-21:00 בערב בבית האופרה בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
בזמנכם החופשי, אל יום רביעי, אש!
שטח אש עוברת ליום רביעי. סמל נועם גולדברג וסמל צבי נוסבוים עם שטח אש ברצועת הביטחון. המגזין השבועי של גלי צהל על מה שקרה בצבא. רביעי, 7:30 בערב, גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנטור עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
טוב, אז בעוד אנחנו מסתגלים למציאות החדשה, הדיגיטלית, אז הילדים שלנו הם כבר מה שנקרא ילידים, הם כבר נולדו לתוכה. מסתבר שאם פעם היינו מפדחים אותם מול החברים, או בבית, או במגרש המשחקים, עכשיו אנחנו מפדחים אותם גם...
זהו, גם, הדגש הוא גם, אנחנו מפדחים אותם גם...
על הוול. על הוול, או באינסטגרם, או איפה שאנחנו לא עושים את זה.
נעשה אבל גילוי נאות, אתה ואני... לא משתפים כל כך, נכון? וגם אתה עדיין בזה? אתה עדיין לא משתף את
הילד?
נכון, אז יש תמונות ששנינו נמנעים מזה, אבל יש את החוכמות, שזה ממש קשה לו, נכון? את רגעי הקסם. זאת אומרת, אני רוצה לספר כמה יפה, זו פנינה יפה. הילדים שלי כל כך מתוקים וחכמים, ואז אתה מתאפק ולא משתף. זה קשה. אני רוצה להגיד, מה שאני באה לומר שזה קשה, זה קשה לא לשתף את החמידות האינסופית והאהבה והתחפושות. כל הדברים האלה, זה קשה לי.
אני אגיד לך משהו, אני חושב שכשמשתפים, רוצים שהשיתוף יעצים. אבל, זאת אומרת, את רוצה לקבל גם פידבק ולבלות עליו יותר, כלומר... העולה למר משהו, או נראה משהו, זה, את משתפת את זה כדי שזה ירים לזה, כדי
לא,
שזה...
לא, זה פשוט כאילו אומרת, וואי, זה קסם, חייבים לחלוק.
אני מאמין כדרכם של האינדיאנים, יודעת שיש בגופי לא מאדם אינדיאני. כמו הזאת, אליזבט וורן.
כן, כן, לגמרי. כן, צ'יף, המשך.
אני מאמין שזה גונב את הנשמה מדברים.
זה מאמינים לגבי צילום, כן, השיתוף בכלל, וואי, השיתוף זה גונב חתיכה יותר גדולה, מה שמה, זה עושה בחור מאוד מאוד גדול.
אבל אנחנו נדבר על שאר האנשים. אנחנו מדברים עם שחר בורג.
שאינם אינדיאנים, פחות אינדיאנים ממך בכל אופן.
אנחנו מדברים עם שחר בורג, אחת ממנהלות העמוד שאבא ואמא על הוול, עם יותר מ50,000 עוקבים, ואנחנו מדברים איתה מקפריסין, מקפריסין, שחר?
נכון, אני
פה... איך, מה זה גאוויר בקפריסין, שחר?
עוד זה דבר בדיוק כמו בישראל.
באמת? מה, יש לכם חורף עכשיו?
כן.
אוח, זה נשמע להיות בקפריסין בכלל.
מה את עושה בקפריסין? סליחה שאני מתערב לך בחיים.
עברנו לפה בגלל רילוקיישן בעבודה של בעלי, והאמת היא שזה שעה מישראל, אז כל פעם שאנחנו רוצים לקפוץ זה כזה, כמו לעלות על האוטובוס, נחתים בבית.
אבל כאילו פחות פקקים, כי האוויר עדיין טיפה פנוי, נכון? אתם בעצם יכול שאתם מגיעים יותר מוקדם.
איך לחיות בקפריסין, אם אנחנו כבר מדברים?
רגוע, ונחמד כזה, שלב. עכשיו אנחנו מסתכלים בהזדמנות ועושים קורס סקיפרים. כי אם אנחנו כבר חיים באי, אז ניקח את זה עד הסוף.
כן. זה ממש פעמים בפינתנו, אנשים שחיים קשה, קשה, בואו נרחם עליהם, בסדר. אז שחר, בואי ספרי על העמוד כשאבא ואמא על הוול. מה קורה שם? מה עם מטרתו? מה הוא מביא לעולמנו?
אוקיי, אז האמת היא שהעמוד הזה נוצר בגלל אמא שלי. יום אחד סימנתי בפייסבוק שאני הולכת להתרג מסוים, ושלוש דקות אחר כך אמא שלי כתבה בתגובה לאיבנט, גם אני מוזמנת. והראיתי לחבר, ואז הוא הראה לנו אבא של מישהו ששינה את תמונת הקאבר שלו למודעה להשכרת רכב, כנראה בטעות. והבנו שיש כאן איזשהו מכנה משותף שיכול להיות ממש מצחיק. אז הקמנו עמוד שכל המטרה שלו זה לעלות דברים מביכים שהורים עושים בפייסבוק.
זה ממש, זה לאג לקשישים, אפשר, נכון? זה העמוד. אוקיי, הבנתי, בסדר גמור. אוקיי.
האמת היא שיש גם המון פוסטים שמאוד חמודים.
כן, כמו סרטוני כאילו חתולים נופלים מטלוויזיה, אתה גם לא אג להם וזה גם חמוד.
ביחד, בדיוק.
אוקיי, אז בואי תתני לנו מספר דוגמאות.
אוקיי. אז נתחיל בשיחה בוואטסאפ בין אבא לבנו, שימו לב השיחה בוואטסאפ. האבא כותב, הוואטסאפ נמחק לי, איך מחזירים? הבן בתגובה. איך הוא נמחק אם עכשיו אתה שולח לי הודעה דרכו? אבא, לא יודע, הבן, אז הוא לא נמחק. אז זה הדברים שילדים שולחים לנו.
השיח תיאולוגי מאיזושהי רמה, נכון? זה איך אלוהים יכול לבנות קיר ויכול להרוס וכו וכו.
עוד דוגמה, הודעה מאימא. אני רוצה לעשות לאפה הפתעה ליום הולדת. מה אתה ממליץ? הודעה לגיטימית סך הכל, נכון?
כן.
אז חבל שהיא בקבוצה המשפחתית. אז הבן עונה, אימא, שלחת את זה בוואטסאפ של המשפחה. אימא עונה בתגובה, זה בסדר, אבא ישן.
הבנתי.
או אם נלך רגע לפייסבוק, אז אתם מכירים את זה שלפעמים אתם שוכחים את הסיסמה, ואז נכנסים ועושים שכחתי סיסמה ויוצרים סיסמה חדשה.
כן.
אז מסתבר שלא כולם. יש בחור בשם יהודה שחגג יולד 62, והחברים שלו בפייסבוק יכלו לאחל לו מזל טוב לא בפרופיל אחד, לא בשניים, אלא בשמונה פרופילים שהוא פתח. בגלל שכל פעם שהוא שוכח את הסיסמה, הוא פשוט פותח לעצמו פרופיל פייסבוק חדש.
מצחיק.
אז מה בעצם את אומרת? מה התזה? עכשיו אחרי שלגלגנו על אנשים שגילם מעל...
לא, כי אני ממש לא מאמינה שאנחנו... אני לא יודעת בדיוק בת כמה את, אבל אמרת, לא, את נשואה, את בדור הביניים. אנחנו הדינוזאורים, זאת אומרת, אנחנו עוד לועגים על איזשהו דור קודם, זה יש בזה, זה ממש לא... את יודעת מה אפשר לעשות לנו? אפשר לצלוט אותנו.
האמת היא
שזה
נכון,
ובטח
העמוד הזה יש לו זמן יחסית קצור, אבל בינתיים זה עובד. אחד הדברים הבולטים זה מבוגרים שלא יודעים להשתמש באימוג'י. נגיד, עכשיו פורים האחרון, יש מישהי שכתבה לאימא שכתבה לבנות, הילדים יצאו מהממים בפורים, מלא מלא אימוג'י של קאקי. אז הבא תודה לה, אבל אימא, למה קאקי? אז אימא כותבת, חשבתי שזה אוזן אמן.
חשבתי שזה אוזן אמן.
אוקיי, בלי בדיחות מילוי, אבל אני קולט אותך פה, מנסה להביא בדיחות מילוי, אני עוצרת אותך עכשיו.
לא, לא, אני בדיוק בדף הזה.
יש גם הרבה פוסטים מצחיקים סבתות. אתם רוצים קצת סבתות?
כן, 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 כן.
יש סבתא מספר אחת, כותבת על הוול של הנכד שלה. כששימו לב זה על הוול. כותבת לו, שלום נכד. מה קרה נפלת מ-X? הייתם זוג כזה נורא.
אותם אותם היה מין כזה הפסקה של המונע הבינלאומי? דברי אותם.
הסבתא כותבת על הוול של הנכד. שלום נכד. מה קרה נפלת מ-X? הייתם זוג נורא, ותמיד חשבתי שתהיו יחד כל החיים. עכשיו זה על הוול.
כן.
הסבתא לא כל כך מבדילה בין מה פרטי ומה פומבי בפייסבוק.
כן.
כן.
או סבתא נוספת כותבת, נכדה יפה שלי, איך אני מוחקת תמונות שלך שלא אהבתי ומופיעות בפייסבוק?
אוי אוי אוי, אני לא יודעת, אני לא מצליח, אני אגיד לכם, אני בעיקר, אני על באמת, כמו שאמרתי, חושבת על עצמנו בתור כאילו, מה, באמת יודעת, כאילו פייסבוק זה באמת כשלעצמו מדובר בבית אבות, וגם אני לא יכולה שלא להגיד שאני בכלל מעריכה את, נגיד את אמא שלי, אני מעריצה אותה שהיא מתקשרת איתי בכלל בוואטסאפ, שבכלל הסכימה לצעוד אל תוך העידן, הסכימה בכלל לשלוח סמיילים, זה אישה שהייתה ממלחמת העצמאות, והיום היא צריכה לשלוח סמיילים? איך זה בכלל, איך הדבר הזה בכלל יכול להיות שהוא קרה? אני מעריצה את הדור הוותיק, על יכולתו להשתלב.
אני קצת רוצה להרער על כל הדבר, כל מוסד הפדיחה.
כל מוסד הפדיחה?
כל מוסד הפדיחה. כאילו היום אנחנו כל הזמן מחפשים אנשים שעושים פדיחות. כאילו אין שוליים לבן אדם לעשות משהו שהוא לא רצוי, לא מקובל, לא בדיוק על פי הכללים. הפדיחה הפכה להיות איזה משהו שהוא מביך בלי... בסדר. עושים פדיחות כל הזמן. למה זה בכלל קוראים לזה פדיחה? טעות התמצאות, זה פשוט טעות בניווט.
כזאת טעות בניווט, כן, אבל ברגע שמת העולם הוא כולו נראה, אז גם טעויות כולן נראות. זה מה שבעצם שחר מנסה להוכיח.
אבל תראי, גם במערכת הבחירות הזאת, אנחנו כל הזמן מחפשים כל פיפס, כל סטייה, כל יו-יו-יו-יונית, כן, שנובע מדילי באוזנייה, שמי שלא חווה את זה מעולם, שידע שהוא לא היה מתנהג יותר טוב.
לא.
פשוט מחפשים, יש איזו הסתכלות, ככה, הסתכלות שוללת, אני חושב, לא? תגידי, שחר.
אנחנו עושים את זה ממש רק בשביל הכיף. אנחנו תמיד דואגים לצנזר את השמות ואת התכנות. ובסוף נראה לי שיש פה איזושהי אסמכתה קומית שפותחים את הפייסבוק ורואים משהו מצחיק כמה שניות.
לא, ברור, אנחנו סתם מתכבדים לך על הראש. ברור, ברור. טוב, שחר, אנחנו מודים לך, אנחנו מדברים איתך עוד אלמלא, באמת צלילי הניתוק הללו אוכלים אותנו. אז
איך החינוך, אגב, בקפריסין, אם אנחנו כבר מדברים? אני שוקל רילוקיישן.
איך החינוך? כן. אומרים שהוא מאוד טוב, יש בתי ספר אנגלים.
תחת, אם היית משאיר את המנדט וכו'. שחר, אנחנו מודים לך.
שחר בורג, שאבא ואימא על הוול.
בדיוק, מנהל את
המוד. תודה רבה רבה, להתראות, שאו. הנה דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעולם הדיגיטלי, מרצה במרכז הבינחומי הרצליה. היי לירז.
היי.
היי, צהריים טובים.
אז מה, אנחנו צודקים שאל לנו, בני דור הביניים, להלין על הדור הקודם, כי וואי... עצם קיומנו הרי פדיחה דיגיטלית אינסופית עבור הדור הצעיר, נכון?
אני לא בטוחה שאני מסכימה. אני חושבת שאני קצת נקוד גישה שהיא יותר old fashion, יותר תקראו לזה פרימיטיבית. אני לא חושבת שדיברתם קודם על מושג הפדיחה או שזה סך הכל טעות. אני אפילו לא חושבת, לא שזה פדיחה ולא שזה טעות. אני חושבת שאנחנו כן רגע צריכים להקדיש רגע, ונכון שיש המון המון דברים נורא מצחיקים, אני כן חושבת שאנחנו צריכים לשים קצת גבולות על מה אנחנו לוקחים ובעצם עושים מזה על הצע ומה פחות, ולמה אני מתכוונת. אני מתכוונת שבסופו של דבר אנחנו רגע צריכים להקדיש שנייה ולהבין מאיפה ההורים האלה מגיעים. כל הורה, בסופו של דבר כל הורה, כל מה שהוא רוצה לעשות זה להמשיך את הנטיות הטבעיות של כל הורה, של להתפאר בילד שלו, להראות כמה הילד שלו מושלם, הרי עבור כל הורה, וזה מה שאנחנו הרי כל כך רוצים כל הזמן לקדש, עבור כל הורה הילד שלו זה הדבר הכי מדהים בעולם. אז נכון שההורים שלנו, או הדור היותר מבוגר, עדיין לא יודע איך משתמשים בטכנולוגיה, אבל אני כן חושבת, ואני לא אוהבת להיות צדיקה יותר מהאפיפיור, אבל אני כן חושבת שברגע שהדברים האלה יוצאים, הם עשויים גם לגרום לפגיעה, ואנחנו לא רוצים שההורים יחשבו פעמיים על מה לפרסם, על מה לא לפרסם, הם בסך הכל בסוף רוצים להראות אהבה.
אנחנו לא רוצים שהם יחשבו, הנה יש לנו את דוגמת הסלב משבוע שעבר, את גווינס פלטרו ששיתפה בסך הכל זמן איכות שלה, עם ביטה הטינג'רית, וזכתה לקיתון של צוננים.
מהבת, שאמרה
מה... מהבת, שאמרה מה את זה, אבל זה, אז את אומרת, זה משול באמת לתמונות של אימא בארנק, שבטעות נשלפות על הספסל בגינה הציבורית.
זה משול לחלוטין, ובסופו של דבר, מה שזה קורה, וזה כן כבר מתחיל להראות את אותותיו, שההורים יתחילו לחשוב פעמיים, כי ההורים, הדבר האחרון שהם רוצים, זה לעשות לנו פדיחה. ואני אומרת את זה במרכאות, אבל הם באמת... באים ממקום מאוד מאוד טוב, שכנראה הם לא עד הסוף מודעים.
בואי שנייה, בואי נהפוך את זה, בואי נהפוך.
אבל היא אומרת שהם לא צריכים להיזהר, היא אומרת,
אבל בואי נשאל, אז בואי, אז ויהם, בואי נדבר אנחנו. אנחנו דור הביניים, דור ההורים, אנחנו כבר, אנחנו, יש לנו אוריינות דיגיטלית ברמה די גבוהה, אמנם לא ברמה של הילדים, אבל אנחנו מבינים פחות או יותר מה אנחנו עושים, ממה אנחנו צריכים להיזהר, דברים שאנחנו עושים במודע, והם יכולים להיות לא מקובלים היום על הדור הצעיר.
אז אוקיי, אז אנחנו יודעים היום שילד לא רוצה שנשתף את התמונות שלו בלי אישור שלו. אגב, אני אתן לכם איזושהי קוריוז לשיחה של המתכנתים של פייסבוק. בראיון, אחד המתכנתים אמרו שהתלונה הכי שכיחה, יותר מכל התלונות שהגיעו למרכז התמיכה של פייסבוק, זה שמישהו תייג את התמונה שלו. אגב, לא רק הורים. עכשיו, למה? זה כבר קשור לשיחות אחרות שהיו לנו, הרי פייסבוק, אינסטגרם, אנחנו תמיד מציגים את התמונות הכי יפות שלנו. אגב, יותר מ-50 מהתמונות שעולות הן מפולטרות. אז אנחנו לא נרצה מישהו שעשוי לפגוע לנו בדימוי האידיאלי הזה. אז תמונה זה קודש הקודשים.
צריך להגיד שזה לא רק תמונות של ילדים שהם מתפדחים, זה גם אם אנחנו נגיד נעלה שנייה אחת את עצמנו, פשוט את האופן המקסים שבו אנחנו רוקדים את הפסדובל במועדון, גם זה יכול להוות פדיחה גדולה מאוד.
לא רק זה, נכון, גם פוסטים אישיים.
לזה אבל לא נוכל להסכים, זאת אומרת, אם עצם קיומנו מהווה פדיחה לילדים שלנו, וזה שיש לנו נוכחות דיגיטלית, זה בעיה בשבילם.
כן, זאת בעיה בשבילם.
שיחנקו בגדול.
אני מסכימה פה עם אברי, אני לא עם המילה יחנקו, אבל אני כן מסכימה עם אברי.
זה רק הסגנון החמוד שלו, זה בסדר.
שבסופו של דבר, כן, יש לך הורה, יש לכם הורים, הם רוקדים, יש להם את החיים שלהם, וכל הכבוד שיש להם את החיים שלהם, ולא מתאים לכם, אז אל תהיו איתם, אל תהיו חברים שלהם, אל תהיו באותה פלטפורמה, ילכו לאינסטגרם, אבל אני כאן לא חושבת שההורים צריכים לבוא ולהיזהר, אבל כן, בכל מה שקשור לילד שלהם, לתמונות שלו, למה שהוא בעצם רוצה לבוא ולשלוט עליו, כן, כן צריך את ההפרדה, ואת זה אני כן חייבת להגיד שעדיין אין, כי עדיין ההורים מרשים לעצמם לבוא ולהעלות תמונות של ילדים, והם אומרים לי, טוב, שהילד יהיה בן 16 שיחליט, בגיל 3 אני יעלה, אבל לא. זה לא,
לא
נכון.
אבל זה נשאר לנצח. הוא לא יכול אחר כך לגרד את זה מכל האינטרנט.
בדיוק, בדיוק. זה נקודה נהדרת. עכשיו, לא רק שזה נשאר לנצח, אנחנו יודעים היום שכל הענקיות לוקחות את התמונות האלה. הם כבר, ילד בן 16 כבר יודעים מה התחביבים שלו ומה הוא אוהב ואיך לזהות אותו ואיך לתייג אותו. ובמקומות עבודה, כבר עוד לפני שהוא הלך לעבודה, כבר יודעים הכל עליו. ואת זה אנחנו כן רוצים להיזהר, ואת זה אנחנו לא רוצים.
עם הטוסיק הזה, אתה לא מגיע אצלנו למשאבי אנוש, חביבי. אנחנו ראינו אותו, ואנחנו לא מעוניינים.
והאמת היא שבתוכנה הזאת, ביישומון הזה שנקרא גוגל פוטוס או משהו כזה, אז הוספתי תיוג לפניה של ביתי, ותוך שנייה זה נתן לי את כל, את כל התמונות שלה מיום הולדתה.
הנה.
זאת אומרת, האלגוריתם המרושע שלהם, הוא יודע, אנחנו, בעינינו אין דמיון בין הפנים של בן היום, או בת היום, אבל האלגוריתם שלהם יודע לקחת את זה.
אני כרגע לא חווה את זה כמרושע, אלא כפתרון סדיר לנושא האלבומים, אז אני כאילו דבר איתך על זה עוד רגע, בסדר? אחרי שהתוכנית תיגמר.
חד משמעים.
אבל אגב, אברי, לא רק שיודע לזהות אותו, הוא גם יודע לראות איך היא תתבגר, ואיך היא תראה כשהיא תהיה גדולה,
כן, זה אני לא ראיתי. אפשר
לסדר אלבום עתידי לפני שצילמת אותו.
כן?
כן, כן.
וזה לוקח בחשבון גם את הטיפולים האסתטיים?
עדיין לא טיפולים אסתטיים.
מנתח תכונות אופי יודע איזה עבודה היא תרצה לעשות.
בדיוק, במידה והיא תידרש. וכן, כן, גם זאת נקודה שאנחנו חייבים בעידן האינטרנט, שבאמת אף אחד, אפילו הצעירים, עוד לא מצליחים להבין עד לאן זה יכול להגיע, אז את כל האפשרויות האלה, כן, גם צריך לקחת בחשבון.
אבל יש איזו סתירה, נכון? אומרים שהם כאילו פחות, נכון, פרטיות זה כאילו פחות הקטע, נגיד של דור הזד, וכאילו מילניאלס והלאה, נגיד, נקרא לזה. אבל, ואז פתאום כשזה כאילו מאיתנו, אז פתאום זה משנה.
הם חולקים את חייהם.
כן, אפשר, הם מותר להם לכתוב לכולם, כאילו, הכל ולשלוח איזו תמונה שהם רוצים, אבל לי עשו.
תראי. אז בדיוק זאת הנקודה, שזה לא עניין של פרטיות, זה כבר עניין של מה שאני קוראת העצמי האידיאלי. ועל העצמי האידיאלי שלי, רק אני שולטת. ואם את חושבת שיצאתי פה טוב, זה לא מעניין. רק אני יכולה להחליט מתי יצאתי טוב, איפה אני רוצה. הרי אנחנו מדברים עם בני נוער, ואנחנו יודעים שבבוקר הם קמים, בבוקר הדבר הראשון שהם עושים זה לתכנן איזה תמונות הם יעלו לסטורי. עכשיו, הרבה פעמים אומרים לי שאם מתייגים אותם, זה כבר לוקח להם לייקים מתמונה אחת, הם התכוונו שישימו אותה לתמונה אחרת, כי אם כבר פרסמת יותר מדי, אז כבר לא ייתנו לך את מספר הלייקים שרצית, וזאת ברמה הזאת.
זו כלכלה מורכבת זו, אוקיי.
על השכל, אבל זה הרמה. זאת הרמה. ולכן, כשאנחנו מדברים בעצם, אז את צודקת, לא מדובר פה על פרטיות, אבל מדובר פה על תני לי לשלוט על החיים הווירטואליים שלי, אני לא רוצה שיתערבו לי בחיים הווירטואליים.
זה יותר מזה, את אומרת, הדברים האלה הם נכס. מה שתיארת עכשיו זה משהו שמש מזכיר כלכלה, אני לא רוצה את כמות הלייקים פה אלא פה, וכשאנחנו, אנחנו בעצם עושים פה שימוש בנכס שלהם, הנראות הדיגיטלית שלהם היא באמת היא שלהם, ואנחנו פשוט לוקחים להם משהו כשאנחנו מתעסקים בזה.
לגמרי, לגמרי, וזה קצת נשמע הזוי, אבל יש לזה מושג בספרות, ואנחנו קוראים לזה וירטואל פרופרטי. שבעצם סתם, רק...
אנחנו חייבים סיים, לירז, לירז, אני מתנצל, אבל המוזיקה כבר מנגנת, כבר אנחנו...
זה נהיה נורא מעניין. אני אדבר גם איתך אחר כך,
יום אחר, עוד פעם. להתראות, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות.